שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו מתקדמים בפרשת בראשית אל עומק עומק בעצם הספר המרתק הזה, הספר הבראשיתי הזה, והשבוע פרשת תולדות. תקציר הפרקים הקודמים, אוקיי? בריאת העולם, זוכרים? אדם וחווה, גן עדן, מבול, נוח, והסיפור של אברהם אבינו שבעצם מתחיל לסרטט מציאות אחרת, מציאות של לך לך. מאברהם בעצם אנחנו נפרדנו בשבוע שעבר, ועכשיו השאלה לאן, לאן מכאן? אחרי שהיה אדם גדול, המשפחה שלו צריכה להמשיך, לאסוף את השברים. ולהמשיך בדרך, אחרת הוא יהיה איזה אפיזודה חד פעמית, ואנחנו רוצים להמשיך. עובדה, אנחנו פה היום, סימן שהוא הצליח. קוראים לו אברהם אבינו עד היום. אז בעצם, הפרשה מתעסקת בדבר אולי הכי מסובך, בתורה. זה לא תורה ומדע, ולא תורה וכלכלה, זה תורה וחיים, כלומר, זה החיים עצמם. מערכות משפחתיות, מערכות יחסים, בין הורים לילדים, בין אחים, בין בני זוג, ובעצם בין דור לדור. זה הסיפור, בזה ניגע, זה הליבה, זה הגרעין של הפרשה, היחסים האלה, ואיך מעלים אותם על המסלול הנכון. אז נדבר על שלושה רבדים, נתחיל קודם כל בדור שני, נתחיל ביצחק. זה בעצם הנושא הראשון שלנו, כי היום, ברגע שאברהם אבינו נפטר, אז אבינו זה יצחק, והוא כרגע אמור להיות הגיבור שממשיך קדימה. ויש פה שאלה לא פשוטה, איך ממשיכים את האדם הכי מהפכן? איך ממשיכים את האדם הכי גדול והכי צדיק? להיות בן של עד היום זה לא דבר פשוט. להיות בן של אברהם אבינו, זה נראה כאילו משימה בלתי אפשרית. יצחק הוא הדור השני למהפכה. אברהם לכאורה כבר עשה הכל. לך לך, הוא שמע את הכל, והלך, והסתובב בארץ, ובעצם הבטיח להוריש אותה לנו, וקיבל את כל הנבואות וכל ההבטחות. ומה עוד יש לעשות? מה עוד יש להמשיך? התורה לא מתעלמת מהבעיה הזאת, ואני רוצה שנשים לב לרמה ממש של פסוקים אחד אחרי השני, שמסבירים לנו בפרשת תולדות, עד כמה המשימה של יצחק לא פשוטה. ועד כמה גם לנו, לפעמים מי שבא הוא הבן של, הוא בא משפחה טובה, מצפים ממנו להמשיך, עד כמה זה לא פשוט ומה אולי אפשר לעשות. אז בואו נלך רגע, ממש פסוק אחרי פסוק, עם יצחק, שהוא עלול להיות איזה copy-paste, איזה העתק-הדבק של אברהם. תסתכלו. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ככה מתחילה הפרשה, שבאמת כבר זה נראה איזה המשכיות מודבקת כזאת. אברהם הוליד את יצחק, יצחק נולד לאברהם, ואז, והיא רעב בארץ. מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. כלומר, הנה, יש סוף סוף איזה אתגר שיצחק מתמודד איתו. רעב, זה כבר היה בימי אברהם. היה כבר אחד ראשון בימי אברהם, עכשיו גם יצחק צריך לעבור בדיוק את אותו ניסיון. פסוק הבא. וירא אליו השם ויאמר, הנה, אלוקים מתגלה ליצחק. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האלה, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. למה? תמשיכו איתי. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורתי. זו תחושה של מה שנקרא, כבר היינו פה, אתה מקבל את הארץ בזכות אברהם. יש לנו לך שבועה וברית, הזכות של אברהם, כי כבר הבטחתי לו, כבר אמרתי לו. יש משפט כזה, been there, done that. כאילו הייתי שם, עשינו שם, כבר היינו שם, זה כבר לא מרגש, כבר לא מחדש לנו שום דבר. רגע, זו רק ההתחלה. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סתמו פלישתים וימלאו עפר. תחשבו כמה מתסכל זה. אבא שלך כבר חפר באר, כבר עשה ועבד, כבר גזרו את הסרט, כבר הייתה חנוכה של הבאר, כולם כבר משתמשים בה. עכשיו באים הפלישתים וסותמים אותם, ממלאים אותה אפר. אותם בארות. מה עושה יצחק? מלאכה מאוד לא פשוטה. הוא חופר את אותן הבארות שוב. שימו לב לפסוק. וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אביו. מות אברהם, זה פשוט לא יאומן. הוא חופר את אותן בארות שוב. אגב, בהמשך כתוב שם שהוא גם קורא להם שמות, אותם שמות שאבא שלו קרא להם. כלומר, אותו רעב ואותם נבואות ואותה ארץ ואותם ניסיונות והבארות שאבא שלו כבר עשה סותמים, אז הוא עוד פעם חופר וגם קורא להם בשמות, אפילו בשמות הוא לא מחדש, הוא ממשיך אותו דבר. כמה מתסכל. מה בעצם הדרך שיצחק בא לבשר לעולם? תעשו כמו אברהם? שאלה שהרבה מאוד פרשנים שואלים, מה שאנחנו דנים בו עכשיו, לא רק על יצחק, גם עלינו. איך ממשיכים טוב? עלייה ראשונה, חלוצים, הדור הראשון, אנחנו יודעים שהדור של 48 בנה, כל מיני דברים שהם היו וואו בהתחלה, ואחר כך זה כבר תרדמת ההרגל, זה כבר שגרה, זה כבר אפרורי. מה עושים? קודם כל, אומר לנו הרב עדין שטיינזלץ, דבר מעניין, משפט שהוא אומר על הפרשה שלנו. הוא אומר כך, כל ההתחלות קשות, אבל גם כל ההמשכים קשים. כלומר, זה גורלה של כל מהפכה. יש חדשנים גדולים. כדי להמשיך אותם, אחרת הם ייעלמו, אחרת המהפכה תיעלם. כדי להמשיך אותם, הדור השני צריך להבין שהוא ממשיך ללכת בעקבות שלהם. כותבים על זה הרבה פרשנים, שיצחק לא עשה העתק הדבק. הוא בנה את זה בקרבו. הוא התחדש, הוא למד מחדש. אפילו שהוא גדל בבית של אברהם, הבית הגדול של הצדיק הגדול, הוא עשה את זה למשהו שהוא שלו, לקניין, הוא קנה את זה, הוא בנה את המידות האלה. הוא לא עשה חיקוי, זה היה אמיתי ואותנטי. גם הוא, אפילו שהוא לא שמע לך לך ולא עבר את כל ההרפתקאות של אברהם, וכאילו הוא עושה אותו דבר, זה היה שלו, זה היה אמיתי. אני חושבת שזה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל לחדש, הרבה יותר קשה להמשיך. יותר קל להיות באמת המהפכן הגדול, שהכל מדהים מ-0 ל-100. וכשאתה כבר ב-100, כבר נולד בפסגת ההר, למצוא שם טעם ומשמעות, ולהמשיך שם את הדרך, בלי למרוד, אלא להמשיך בה, זה דבר עצום, זה דבר גדול. פרשנים מבקשים שנשים לב למלאכה הזאת של הבארות, אם התורה מפרטת כל כך הרבה, מה זה כזה משנה, הבארות. אז קודם כל, אני חושבת שזה רלוונטי לחלק מאויבינו עד היום, יש פרשנים ששמים לב לזה שהם סתם סתמו, לסתום מלשון סתם. הם פגעו גם בעצמם. מכירים את זה? יש לנו אויבים שבעצם פוגעים בנו, אבל גם בעצמם. מציתים אש ואשן ומלחמה, ולא בונים גם את החיים שלהם, פוגעים בעצמם אפילו יותר מאשר בנו. אז הם סתמו את הבארות שלא יהיה מים, גם ליצחק וגם לנו. העיקר לדפוק את האזור, כן? זה מקובל במזרח התיכון. העיקר אלימות, העיקר להפריע. הוא בונה, אני לא אבנה בעצמי. אדרבה, תבנו פלישתים, תבנו לעצמכם. לא, אני ארוס לו ויארוס גם לי על הדרך. זאת גישה לצערנו שאנחנו רואים עד היום פה ושם, אבל זה רק הרובד, הייתי אומרת, זה הפשוט של הפרשנות. אם מסתכלים פה טיפה יותר לעומק, מה יצחק עושה? מה זה לחפור בארות? זה לראות מציאות שטחית ושטוחה, לחפור ולמצוא מים חיים. להאמין שמתחת לאבק ולאפר ולחול יש משהו טוב יותר, ושווה בחיים האלה לחפור. נכון, יצחק לא כובש את המרחב. הוא לא יוצא למסעות גדולים, וגם לא יוצא מחוץ לארץ, ולא עומד בכל מיני ניסיונות כאלה דרמטיים. הוא עובד פנימה. אמרנו קודם, הוא מוצא בקרבו את האמונה, והמסר הזה, מסביר לנו הרב מלובביץ', הוא סמלי. לחפור בארות זאת מלאכה עמוקה, עתיקה, וחשובה מאוד, יקרה מאוד. שימו לב. במבט מעמיק, חפירת הבארות שיקפה את המסר הייחודי של יצחק. הסירו את האפר מעל חייכם. העמיקו לחפור פנימה. ותגלו את המקור, באר מים חיים, שתרווה את צמאונכם הרוחני בכל עת. רגעים של הברקה, כמו אצל אברהם, הם רק נקודת המוצא. חפירת הבאר היא מסע מתמיד, והיא מפנימה בנו את ההשראה, גם בהווה ובעתיד. כלומר, להיות דור שני זה לא בנאלי וזה לא משעמם, זה קריטי. צריך להיות דור שהופך, וצריך להיות דור שחופר בארות ומבסס ומייצב את הדרך, כדי שנוכל להמשיך. ופה אנחנו בעצם מגיעים להמשך. אמרנו, מדור לדור לדור. מאברהם ושרה, שנפטרו שבוע שעבר בפרשה, ליצחק ורבקה, שבונים יחד. אגב, יצחק הוא בן של אברהם, אבל רבקה מגיעה מאזור אחר לגמרי, בת של רשעים. היא בסגנון של אברהם, היא גילתה את האור ובאה אל הטוב, היא לא גדלה כמו יצחק. ולהם נולדים שניים, ופה אנחנו עוברים ליחסים בין אחים. לא פשוט, אמרנו, יחסים בין הורים לילדים, כשאבא שלך וואו. עכשיו מה קורה בזירה המשפחתית, כשיש שני אחים, והם שונים זה מזה. אנחנו כבר בהיריון, רואים שרבקה מבחינה שקורה פה משהו. בתיאור של התורה, התיאור המפורסם, היא בעצם בהיריון עם התאומים, ומרגישה פה איזה מרד, איזה מאבק ביניהם. והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. היא לא מבינה בהיריון מה קורה פה, יש פה איזו סתירה פנימית, היא מרגישה שני כוחות. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו. אנחנו הולכים שוב לסיפור לא פשוט. היה לנו מלחמות אחים מתחילת ספר בראשית. היה לנו את קין והבל, עם הרצח, לצערנו. אחר כך היה לנו את יצחק וישמעאל, שזה הסתיים בפירוד, בגירוש. עכשיו יהיה לנו את יעקב ועשיו, אלה שני הילדים, אלה שני התאומים שהולכים להיוולד ליצחק ורבקה. אחד יעקב, אחד עשיו, ושוב להיפרד. יעקב בעצמו, יהיו לו 12 ילדים, 12 שבטים, שיריבו, יזרקו את יוסף לבור. בסוף הם ישלימו. זה הולך להיות הקלוג'ר, הסיום של כל ספר בראשית. אפשר, משפחה יכולה להמשיך יחד. תמיד חשבו שיש אח אחד נבחר ואח אחד שזורקים הצידה. וכל מלחמות האחים האלה, ההורדות ידיים, זה מסתיים בסוף ספר בראשית בנתינת ידיים. ביחד, 12 השבטים המגוונים מסביב למיטה של יעקב. זה סיפור שמלווה, באמת זה מדהים, התורה, הסיפור של בריאת העולם הוא בעצם סיפור של אנשים. כי אנחנו אומרים, הכל אנשים, הכל יחסים בין אנשים, ואנחנו רגע ביחסים בין אחים. אז מה קורה שם, בבטן של רבקה בהיריון? היא מרגישה את המתח, הם כבר מתחילים לריב כבר שם. ויש פה כמובן איזה סמליות, איזה משהו רוחני. זה לא סתם שני תאומים שמושכים אחד לשני בשיער. היא הולכת בעצם לדרוש את השם ומקבלת בסוג של נבואה, בסוג של מסר. יש פה בעצם שני לאומים, שני גויים שהולכים לצאת מהסיפור הזה, אחד יעקב, אחד עשיו, והם סמל לטוב ולרע עד היום. כתוב בספר הנתיבות שלום, ספר מפורסם, כתב אותו הרב שלום נוח ברזובסקי, שהמאבק הזה בקרבה של רבקה הוא מאבק בקרבנו עד היום. בלשונו הוא אומר זאת כך, הוא אומר, והתרוצצו הבנים בקרבה. המחשבות נקראות בנים. שני סוגי מחשבות התרוצצו בקרבה. ואלה שני היצרים שיש באדם. וקבע הקדוש ברוך הוא את סדר העולם, שתהיה ביניהם מלחמה תמידית. כלומר, נעים מאוד, Welcome to the world, מה שנקרא. יש לאדם יצר טוב ויצר רע. אפשר לכנות את זה בתורת החסידות, מתכנים את זה, נפש אלוקית, נפש בהמית. יש יעקב ויש עשיו בתוך כל אחד מאיתנו. והסיפור הזה של רבקה הוא סיפור סמלי, של ההתרוצצות של המאבק, ככה נבראנו. מי שלא מרגיש את המאבק הזה, כנראה או שהוא כבר מת, או שאחד הצדדים ניצח, או רק טוב, או רק רע. אבל רובנו כל הזמן חיים במתח הפנימי, בקונפליקט הזה בין טוב לרע, בכל דבר, לא רק בשאלות גדולות, בכל יום, בכל רגע, מול מגנום בתחנה שאתה עוצר ביילו בלילה ורוצה לקחת אותו, מול סבלנות לילד או עוד קצת סבלנות לוואטסאפ, כל הזמן מתרוצצים בקרבנו בעצם הטוב והרע. ופה הילדים גדלים, הם נולדים שני התאומים האלה, ודי מהר ברור שיש פה שני טיפוסים, שני סגנונות שונים לגמרי לנצח, עשיו הופך לסמל ויעקב הוא נהיה אבינו, הסמל שלנו. במילים של התורה זה מתואר כך, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. האירוע פה בעצם בין יעקב לעשיו, הפרשנים כותבים עליו כמה דברים מעניינים. הרב אליהו דסלר כותב שעשיו לא נראה כמו רשע. זו נקודה מאוד חשובה. עשיו היה איש די מרשים, איש צייד, יושב אוהלי, איש צייד, איש שדה, היה איש פרקטי, מעשי, מצליח, גם מבחינה מסחרית, כלכלית, היה יוצא וצד וחוזר הביתה עם שלל, איש תכלס בעולם הזה, הוא פועל בעולם הזה ומצליח בו. יעקב היה באמת צדיק, איש תם, יושב אוהלים, מנותק מהוויות העולם הזה, לא יוצא לצוד בשדה. אבל עשיו, אומר הרב דסלר, לא נראה כמו רשע. הוא היה אדם מכובד. כשהוא הסתובב ברחוב, היו לו מאמינים, הוא היה מנטור כזה, כן? היו לו הרבה עוקבים. אז היה עוקבים אמיתיים, פשוט הלכו אחריו, כן? אבל הוא כותב נקודה מאוד מעניינת. אנחנו חושבים שרשע נראה כמו רשע. זה נורא קל. גם לילדים, אנחנו אומרים, תיזהר ברחוב מההוא. מאיזה מישהו שנראה מלוכלך, מוזר, עזוי, תיזהר מהאי, זה נראה איזה משהו, כן, איזה מישהו שנראית ברחוב, כמו איזה מחשפה. זה לא נכון. הרבה מאוד פעמים מי שפוגע לצערנו בילדים, וזו סטטיסטיקה ידועה, זה הקרובים, זה בתוך המשפחה, זה בתוך בית הספר, זה במעגל החברתי. להזהיר מרשע שנראה כמו רשע, זה לא חוכמה. רשע לפעמים נראה ממש טוב. רשע גם נראה צדיק, לפעמים. אנחנו מכירים מקרים, אנחנו לא תמימים, היו פרשיות רבות, גם לאחרונה אצלנו, אבל לא כל ההיסטוריה. עשיו, העובדה שיעקב ועשיו הם טוב ורע, היא דורשת מהעמקה. עשיו לא נראה כל כך רשע. וזה מסר חשוב לא רק לילדים, גם לנו. כן? הנוצץ והמבריק והמרשים, הוא לא תמיד, כן, הקריזמה או היופי, לא תמיד מעידים על הפנימיות. ועשיו הוא רשע, כותב הרב אליהו דסלר, הוא רשע שלא נראה כמו רשע. וזה לקח, הוא רשע בחליפה. הוא רשע ג'נטלמן. וזה לקח לאורך כל הדורות לשים לב גם לטיפוסים כאלה. אפשר להמשיך רגע עם עשיו ויעקב. זה מאוד מעניין שלעשיו אין ממשיכים. את זה ראיתי בספר שכותב הרב אביגדור נבנצל. מי זוכר את עשיו? אנחנו. אנחנו יושבים פה בשיעור שבועי על פרשת השבוע ודנים בעשיו. אין לו צאצאים שאומרים, עשיו אבינו. כלומר, בסוף הנצח הטוב מנצח. גם אם לא ביום יום לא רואים את זה לפעמים, בסוף הצאצאים של יעקב זוכרים את כל הרשעים שנפלו בצד הדרך, כן? ונעלמו בעוד דווקא הטוב מנצח. כלומר, בזמן אמת אולי זה נראה שעשיו יותר חזק, אבל עם פרספקטיבה היסטורית, איפה עשיו ואיפה יעקב. ופה אנחנו מגיעים לדילמה, לאירוע שגם משקף עד היום, אני חושבת, את הדילמה שהיא גם שלנו. עשיו מגיע הביתה, אולי נלך עם הפסוקים ונראה, זה באמת סיפור מכונן. ויזד יעקב נזיד, יעקב מבשל נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, מילת מפתח, הוא עייף. יש כאלה שאומרים עייף מרוב ציד, עייף מרוב מעשים רעים שהוא עשה. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. אז שוב, עייף זה מילת מפתח. כשאתה עייף, אתה לא מסוגל לקבל החלטות שקולות וצלולות. זה ידוע עד היום, האנושות לא ישנה מספיק. הוא מגיע מותש, הוא מגיע עייף, הוא לא מרוכז. הוא רואה את הנזיד שיעקב מבשל, אבל הוא לא מסוגל להוציא מהפה את המילה נזיד. מרוב שהוא מטושטש ועייף, הוא אומר, כמו חיה, כמו בהמה, כמו אותם חיות שהוא צד. האדום האדום הזה. משהו מאוד יצרי. תן לי מהאדום הזה שאתה מבשל שם. אני אפילו לא יודע מה זה, אבל תביא מהאדום הזה. וזה ממשיך בעצם לסיפור לא רק על האוכל, אלא גם על הבכורה, על מי ימשיך את יצחק ורבקה. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה בכורה? עשיו נולד קצת לפני יעקב, כמה רגעים לפני יעקב. יעקב נקרא גם על שם העקב, הוא תפס את העקב של עשיו ויצא אחריו. לכאורה הוא הבכור, אמנם תאומים, אבל עשיו היה בעולם הזה קצת קודם, והוא אמור להמשיך את השושלת. יעקב מרגיש, אולי אפילו עשיו יודע, שזה לא מתאים. מי שצריך להמשיך את הרוח של יצחק ורבקה זה יעקב אבינו ולא עשיו אבינו. ובסיטואציה הזו שבה עשיו רעב, אומר יעקב, תמכור לי את הבכורה. ועשיו מזלזל, אם הוא לא מסוגל אפילו להגיד שם של, של מאכל, אם הוא כל כך עייף, מה לא בכורה? הוא אומר, אני אמות, מה זה? הוא לא מבין שיש נצח. אני אמות, אז מה אכפת לי אם אני בכור או לא בכור? בסוף כולם מתים. אתה לא משאיר אחריך משהו. זאת הטעות כמובן. אז יאללה, תביא לי עכשיו, לאכול יותר דחוף לי מאיזה המשך רוחני של השושלת הזאת. ואז קורה דבר מעניין. וימכור את בכורתו ליעקב. זה נעשה. יעקב מקבל את הבכורה מעשיו. ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, כן? בתמורת זה, תמורת הבכורה. ואז תראו מה קורה לעשיו. ויוכל, וישת, ויקום, וילך, ויבז עשיו את הבכורה. יש פה רצף פעלים אינטנסיבי מאוד. הוא גם אוכל, וגם שותה, וגם קם, וגם הולך, וגם בז לבכורה. פתאום יש לו כוח. זה מעניין, הוא קיבל קצת אוכל, פתאום הוא ערני, פתאום המון פסוקים, המון פעילות, המון ככה, משהו מאוד אינטנסיבי קורה, ועדיין, אחרי שהוא אוכל, הוא בז לבכורה. זה לא שאחרי שהוא אכל הוא התחרט, כרגע הוא שלם עם המחירה הזאת, הוא בז לזה, ומי שבז להיות הממשיך של אברהם, נכד של אברהם אבינו, מי שלא מבין מה זה אומר, אז באמת שיוכל לחם ונזיד עדשים, ויתן לי יעקב להמשיך. פה קורים כמה דברים מעניינים. רבי נחמן מברסלב כותב על הנקודה הזאת, עד כמה חשוב איפוק בחיים, עד כמה חשוב להסתכל קדימה. אולי אתם מכירים את מבחן המרשמלו, זה מבחן די מפורסם, ניסוי די מפורסם, שבו נתנו לילדים מרשמלו, ואמרו להם, אתם יכולים לאכול עכשיו מרשמלו אחד, אם תחכו כך וכך זמן, תקבלו שני מרשמלו. ויש ילדים שמיד בלסו, בלעו את המרשמלו, הם טוב מרשמלו ביד, משני מרשמלים מובטחים על העץ, אכלו. ויש ילדים שחיכו, עם כל מיני טקטיקות של דחיית סיפוקים, הצליחו לחכות, חיכו ואכלו שני מרשמלו. עקבו אחרי הקבוצות האלה של הילדים במשך שנים, וראו שמי, שמגיל צעיר, יש לו יכולת לדחות סיפוקים ולהתאפק, יש לו מידה של סבלנות ויכולת להמתין, הוא טוב יותר בכל המדדים לאורך השנים. הוא יהיה יותר מוצלח ויותר בריא, ופחות עם אלכוהול וסמים, ויותר מרוויח, ויותר מתנדב, ויותר טוב לחברה, ופחות תיקים פליליים. כלומר, זה ממש מנבא. אם אתה מסוגל להתאפק, או אם אתה עבד ליצר של כאן ושל עכשיו, ועשיו הוא מאוד דמות של הכל כאן, הכל עכשיו, תנו לי לאכול, יעקב רואה נצח, רואה קדימה, אם תרצו, אפשר לקרוא לזה לא מבחן המרשמלו, אלא מבחן זיד העדשים, מבחן האדום האדום הזה, וזה בעצם הסיפור המכונן ביחסים ביניהם, לכן אנחנו פה היום, בגלל הבחירה הזאת, בגלל הבכורה הזאת, ושיהיה לו בתיאבון עם הנזיד, אבל יש פה סיפור ששוב, הרבה מאוד פעמים אנחנו אלה שעייפים, ולא רואים את התמונה הגדולה, אלא את התמונה הקטנה, את העניין שכאן ועכשיו לפנינו, וזה בעצם הסיפור, שוב, הסמלי הזה בין שניהם. אז דיברנו קצת על היחס הבין דורי, על דור המשך, על דור שני. דיברנו קצת על מתח בין אחים. עכשיו בואו נחזור ליחסי הורים וילדים. כלומר, זה כבר לא אברהם ויצחק, זה כבר יצחק והילדים שלו. אמרנו, מדור לדור, יש פה ממש העברה בין דורית של המסר. ופה יצחק ורבקה צריכים להתמודד עם האירוע הזה, ששמו התאומים יעקב ועשיו. הפסוקים, שוב, התורה לא מטשטשת, ואומרים לנו במפורש, מי בצד של מי? בסיפור הזה של הורים וילדים, שימו לב. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אפשר להבין למה. יש פה איזה היפוך. יצחק הוא צדיק תמים, גדל באוהל של אברהם, עמד בניסיונות, אישיות שנבנתה אצל אנשים גדולים. פתאום הוא רואה איזה מישהו כזה צייד, איש מעשה, איש שדה, יצחק אוהב אותו. רבקה, שבאה מאזור של רשעים, לא עושה עליה רושם ציידים. היא גדלה באזור כל כך מושחת וקשה, שהיא אוהבת את יעקב התם, איש האוהלים. מי צודק? כמובן, רבקה. כמו ששרה צדקה בפעם הקודמת, והיה צריך ללכת על יצחק כממשיך ולא על ישמעאל, ולהזיז את ישמעאל הצידה, האנשים בספר בראשית הרבה מאוד פעמים קולטות את הבשורה, את המסר העל-דורי הזה יותר טוב. אז ממש כמו שרה, גם רבקה, הבחירה שלה היא הבחירה הנכונה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, הרבה מאוד פרשנים שעוסקים בפרשה, לא מוכנים לזרוק את עשיו בצד הדרך, להיפטר ממנו, להשליח, יש לנו פה ילד רע, נזרוק אותו. ומסתכלים על מה שיצחק עושה, לעומק, ואומרים שזה מסר, גם לנוער בימינו, נוער מתמודד, נוער בסיכון, נוער שמתנער, כן, הרבה מאוד פעמים בני נוער מתנערים. מה עושים? איך מכילים אותם? איך מקרבים? איך לא מרחיקים יתר על המידה? איך לא, יש ביטוי הסללה, איך לא מסלילים אותם? אתה כזה, יאללה, כבר תלך בכלל למסלול, תהיה עבריין, כאילו אתה כבר עשית קצת טעויות בגיל הנעורים, אתה בכלל כבר יוצא החוצה. והרבה פרשנים מסתכלים על יצחק. יצחק מברך גם את עשיו. יצחק אוהב אותו כי הוא מקרב אותו. יצחק צדיק. אבל הוא יודע שיעקב בסדר. הוא רוצה לשמר קשר עם עשיו, להשאיר אותו בתוך האוהל, בתוך המשפחה. הוא לא מתייאש ממנו. והרבה מאוד דורות של פרשנים מדברים על כך שילדים הרי יש להם שלל תכונות, והם מעמידים אותנו בשלל ניסיונות. ועשיו הוא סוג של ניסיון, שהורים לעתים מתמודדים איתו, אולי לא כזה רשע, אבל כן, ילד שלא, לא הולך בתלם. מה עושים? בואו נחזור רגע לנתיבות שלום, ספר באמת מומלץ מאוד, ולהסתכלות שלו על הפרשה. תראו מה הוא כותב, הרב ברזובסקי בספרו נתיבות שלום. כל אדם נולד עם תכונות הנפש המיוחדות לו, ויש מי שנולד עם תכונות רעות וקשות מאוד, אך באמת כל התכונות, אפילו של רציחה, ניתנו לו כדי להעלות אותן, ולכל אחד יש ייעוד ותפקיד מיוחד שבעבורו ירד לעולם. ולכן מובן, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה אנשים, ולכל אחד מהם תכונת נפש אחרת, מפני שלכל אחד ייעוד ותפקיד מיוחד, ודווקא על ידי תכונות נפשו, יוכל להגיע לייעוד המיוחד לו. וגם אם נדמה לו שתכונותיו רעות ביותר, עליו לשבר ולהכניע אותן ולהעלותן כדי להגיע לייעודו לתפקידו. הפסקה הזאת בעיניי היא הרבה מעבר לפרשה וליעקב ועשיו, היא עלינו, על כל אחד מאיתנו וילדינו וכל האנשים שאנחנו מכירים מסביב. אין אדם מיותר, אין פה תקלה בייצור, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, יש לו תפקיד, יש לו עניין לתקן בעולם הזה. ואם המידות שלו יותר מדי קיצוניות לכיוון מסוים, אז אוקיי, שיעדן אותם ויעבוד על עצמו. אבל המסר פה הוא לא ללכת תמיד עם היעקבים ולהתעלם מהעשבים. הרב קוק גם בהקשר הזה, רב אברהם יצחק הכהן קוק, מוסיף ואומר, לפעמים אנחנו לא מטפלים נכון בנשמה והופכים אותה חלילה לעשו. עם טיפול נכון יכלה להמשיך את הדרך של יעקב. בלשון היפה של הרב קוק זה הולך כך. ישנם שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. אדם יכול לבגוד גם בעצמו, לא לבגוד באחרים גם. אדם יכול לבגוד באישיות שלו. ויש כאלה שיצאו לתרבות רעה, והרחיקו כעשיו, למה? כי בדרך שבה לימדו אותם, לא הביאו לידי ביטוי את הייחודיות של האישיות שלהם. כל אישיות, והיום זה כל כך קשור גם למערכת החינוך, וגם לאיך הורים מחנכים ילדים, וגם למה אדם עושה עם עצמו, שאדם יהיה נאמן לרוחו, לתפקידו, ולא יבגוד מישהו אמור להיות, ובדרך שבה הוא מתחנך, בלשון הרב קוק, ומשתלם, בדרך שבה הוא חותר לשלמות, הוא ימצא את עצמו ואת האישיות שלו. וראיתי לו מזמן ספר שכתב הרב אורי זוהר, פעם השחקן והבמאי אורי זוהר, ספר על חינוך ילדים. הוא גם לא עבר הרבה עם הילדים שלו, לאורך הדורות, והוא כתב ככה טיפים כהורה, והוא כתב הקדשה מאוד מעניינת בתחילת הספר הזה. וככה העתקתי אותה לעצמי, כי אני חושבת שיש בה חוכמה. בתודה לילדים, ככה הוא כתב, אשר חנן אלוקים אותנו, המזכים אותנו בתיקון הגדול בחיינו. כלומר, הילדים הם סוג של תיקון, הם עבודה עצמית, משפחה זה סדנה לתיקון המידות, לעבודה עצמית, וילדים מזכים אותנו בתיקון הגדול בחיינו, אם רק נבין שזה שיעור, שזה תיקון, ולא נזרוק אותם או את עצמנו מהסיפור הזה, אם נתמודד. מה שקיבלנו זה לא תקלה, זה כלי עבודה, ואיתם צריך להמשיך. זה כמובן גדול, ודיברנו על זה פה בקצרה, אבל זה עבודת חיים, כל מה שאמרנו כאן. אני רוצה להתחיל לסכם את המסע, שהוא ממש לא נגמר, כי כל מה שנגענו בו, שוב, זה סוגיות אולי הכי מהותיות בחיים של כל אחד מאיתנו, היחסים האישיים והמשפחתיים. אבל דיברנו בהתחלה על דור ההמשך, ועד כמה אדם צריך, גם אם נולד בבית טוב, לא קל להמשיך. והכי קל היום להיות מורד, הכי כיף להיות מהפכן, אתה מקבל הכי הרבה רייטינג ולייקים אם אתה שובר, אבל יצחק לא שובר, יצחק ממשיך. המתח בין האחים הציב בפנינו דילמה, האוכל או הבכורה, או במילים אחרות, הכאן או הנצח, והבחירה משפיעה עלינו עד היום. ולסיום, חינוך ילדים הוא גם תיקון עצמי. והיחס לאורך הדורות לעשיו הוא יחס של קרבה, מברכים גם אותו, מנסים להכיל גם אותו, עד קצה גבול היכולת. זה לא הצליח אולי במקרה של עשיו, אבל זה היה מסר, ועלוי שזה כן יצליח בכל המקרים האחרים. פרשת תולדות מסתיימת, או בעצם מתחילה, קוראים אותה בשבת הבוקר בבתי הכנסת, מוזמנים לקרוא ולהעמיק בה עוד יותר, נגענו, רק טעמנו מכמה נקודות בפרשה העמוקה הזו. נמשיך בעזרת השם שבוע הבא את המסע שלנו בספר בראשית. תודה רבה, ושבת שלום.